הלכות צדיקים, עמוד קפה, אמצע עמוד, כמו שמצאינו באחד מן החסידים. אלו החסידים מתארים את עצמם בעבודה, בעבודת הלב. הם יודעים הטיבה של עבודת השם, הטיבה של עבודת היצר, של ניקיון היצר, להתמודד עם כל הכוחות האפלים, עם כל הכוחות שמפריעים לאדם בעבודת השם. הם ירדו לעומק תחבולותיו של היצר, מכירים אותו בכל היבטיו. אלו אנשים שהם רואים להודיע ולהזהיר את בני אדם, יזהרו, יש כאן בור, יש כאן שיח, יש כאן בור מחוסה שלא רואים אותו, יזהרו לו ליפול לתוכו. אז כתוב על אחד מן החסידים האלו, שהוא עורר את אנשי המלחמה, עורר אותם, הוכיח אותם ועורר אותם באמת לידיעה הזו ש... לא די לנצח במלחמות חיצוניות, צריך לנצח גם במלחמות פנימיות, מלחמות נסתרות מן העין, מלחמות שלא תמיד רואים אותם, לא תמיד מרגישים, כן, בהם. זו מלחמת היצר, כמו שמצינו באחד מן החסידים שפגע באנשים הבאים מן המלחמה, ושללו שלל גדול, כן, אמרנו שמסגרת מהמצב של האדם לנצח במלחמות ולסלק מלחמות, את כל מה שמפריע לו בחיים טובים ונוחים, כל מה שעומד בדרכו מפריע לו לפתח את חייו. ולפעמים אלו גם מלחמות אין ברירה, מלחמות מגן, מלחמות מצווה. אבל אדם חושב שבזה שהוא, כן, בעצם מתגבר על אויב טריטוריאלי שיש לו, בזה הוא פותר את הבעיות, הוא כבר שמח כאילו כבר תם ונשלמה, נשלמה מלאכת המלחמות. אז אותו חסיד עומד שם כדי לפקוח את עיניו ולומר לו, תדע לך, זה שחזרת מן המלחמה הפיזית וניצחת עטור ניצחון, והאויב הרים את הידיים ופתח את שעריו בפניך, עדיין המלחמה לא התחילה בכלל. הסכנה הגדולה היא עכשיו במלחמה אחרת, בחזית אחרת שנפתחת דווקא בגלל הניצחון. כן? דווקא בגלל שניצחת, יש חשש גדול מאוד עכשיו לגאווה, להשתלטות, כן? לאכזריות, לביזה, הרבה דברים בעייתיים מאוד. ברוך אתה, אדוני אלוהים לך עולם של כל נברו. סליחה? שלל רב, כן. שלל רב. ייתכן שכבר עצם עובדה שהם שללו שלל, זה כבר נפילה גדולה של רכושנות, של גזל. מה? כבר בפועל, אבל מי יודע מה עוד יתפתח מזה. בכל אופן, אמר אחד החסידים, כמו שמצאינו באחד מן החסידים, שפגע באנשים ועם לחמה ושללו שלל גדול, תפס אותם דווקא בשעת שמחתם, עטורי ניצחון, דגלים בראש התורן, שללו שלל גדול, אמר להם, השבית, מה שנקרא משבית השמחה, השבית את שמחתם, כן? אמר להם ביטחון ובתוקף, כמי שיודע מה הוא אומר, כן? לא כמסתפק בדבריו, אלא אמר להם ודאות מוחלטת. הוא גם היה יחיד מול רבים, שימו לב, כן? נגד מלאכים אדברה בעדותיך ולא אבוש, מכיוון שהוא ידע על מה הוא מדבר, אדברה בעדותיך בדברים ברורים, בדברים המעידים על מציאותך. הוא יחסית שיודע יפה יפה את כל השיטה המסובכת, המורכבת של מלחמת היצר. אמר להם, יחיד מול רבים, חסיד המושל, גם מושל בעצמו, מושל באחרים, אין לו חשש מאף אחד. אמר להם, שבתי מלחמה קטנה, ועדיין אתם עתידים למלחמה גדולה. כן? עתידים למלחמה גדולה, ידחה מלחמה גדולה שתתפתח מתוך המלחמה הקטנה שניצחתם. כמו שאמרנו, כן? מה שנקרא, מרבה נכסים, מרבה דאגה, מרבה בשר, מרבה רימה. זה שניצחתם במלחמת הנכסים, תדעו לכם שכרגע מתחילות הדאגות, זה שלכם הרבה בשר, תדעו לכם ששבתי הרבה רימה. קיצור, אתם עתידים לחמה גדולה. זה נקרא עושר שמור לבעליו לרעתו. הניצחונות האלה הם ניצחונות מאוד מסוכנים. כן, מזכיר לי, זה משהו שאמר פעם, טוב, בסדר, אהבתי, יהודי טוב, אפשר להזכיר אותו, אין בושה להזכיר אותו פה במקום הזה, אבל... פירוש לא, א' ד' גורדון, שהוא היה באמת יהודי מעניין, שנוי קצת מחלוקת לגבי מידת הדתיות שלו, היה דתי, ניח תפילין, התפלל, לא התפלל, נחלקו בזה כל מיני היסטוריונים כאלו ואחרים, האם באמת הוא היה דתי, לא היה דתי, רק הסתיר את מעשה וכו', כדי לא להימאס, כן, בעיני החלוצים, שלא ירחיקו אותו, למעשה הוא כן היה דתי בסתר, כל מיני שלא חוקרים את העניינים האלה. הוא היה באמת יהודי עם לב מאוד רחב ונשמה גדולה, מספרים שכאשר הוא היה רוקד הורה עם החלוצים, שהיו גומרים למשל את עונת הקטיף, כן, של תפוחי האדמה או של הבצל, אז החלוצים היו מתאספים ורוקדים אורה עד אור הבוקר. אומרים שלראות אותו רוקד זה כמו לראות אדמור חסידי שרוקד עד התפשטות הנשמה. הוא היה רוקד ממש, זה פשוט כמו איזה אדמור מאוד מיוחד. שאלות לגביו, כן, מה הוא היה? בכל אופן, הוא היה גם יודע למשוך בעת, יודע לכתוב, להביע את דעותיו גם בכתב. והוא גם אמר זה בעל פה וגם כתב רבות. כאשר הוא ראה שהקיבוצים, בעמק ירדן, יודע, זה הדגניה או כנרת, כן, הקיבוצים התחילו להתפתח, ברוך השם, התחילו להתפתח, יש כבר שדות, יש כבר מה לאכול, יש מה להתפרנס, יש כלכלה, יש קהילה מסודרת. ואז הוא אמר, רבותיי, בנינו את המסגרת, עכשיו צריכים לבנות את התוכן. אם אנחנו לא נשכיל למצוא את התוכן הנכון, את התוכן האמיתי, כל ההישגים האלו יהיו לרעתנו. כל ההישגים הכלכליים, כל הביטחון הקיומי יהיה לרעתנו. אם אנחנו לא נשכיל עכשיו ליצוק תוכן בתוך המסגרות האלו, תוכן חברתי, תוכן תרבותי, להחזיק במים. לא כך שמעו לו, זה אמת. לא שמעו לו כל כך. המשיכו להתעסק בביטחונות הכלכליים, כן, הביטחוניסטים למיניהם. לא שמעו כל כך לקריאה הגדולה שלו, לזעקה שלו, כן, לזעקה הייתי אומר, צעקה לזעקה שלו, לא כך שמעו. כפי שעידו על זה גם, ראיתי כתוב במקומות מסוימים, הכרנו את גורדון האיש, לא הכרנו, הכרנו את גורדון עובד האדמה, לא הכרנו את גורדון הוגה הדעות. זאת אומרת, הדברים שהוא אמר, התכנים שהוא דיבר עליהם, אם היו לוקחים אחד חלקי, לא יודע כמה מהדברים, מיישמים אותם בחברה הקיבוצית, לא היינו מגיעים למצבים האגומים שהגיענו אליהם. הקיבוצים לא היו מגיעים למצב שלהם. אז הוא דיבר, גמרנו מלחמה אחת. אנחנו ניצבים בפני מלחמה גדולה יותר. זו מלחמה של התוכן, של הכיוון, של המגמה. לאן כל זה צועד? כי מקום שאין מגמה, מקום שאין כיוון גבוה, שם יצר הרע, שם הוא בונה את המעוזים הגדולים שלו. איפה שהדברים נשארים נמוכים, קיומיים, חד-ממדיים, שם יצר התכנס. איפה שאתה לא מעניק עומק, גובה, טהרה, קדושה, שם הוא נכנס. זה השמן הטוב, שאם אתה לא מושך, כן, את המפעלים שלך בו, המגמה, המטרה, אם אתה לא מושך את המפעלים שלך בשמן הזה, נרכב. כל המפעל נרכב. היום, מחר, מחתיים, לא משנה, שנה, שנתיים, שלוש, 20 שנה, 50 שנה, לא משנה. אבל סוף סוף, בטח, התולעת את הקיקיון ויבש. הכל מתייבש. ולפעמים זה קצת מאוחר אפילו, כן, כבר להפיח נשמה, כבר לא נשאר דופק. אז כבר, כבר בקושי איכשהו ממשיכים, ככה עם אינפוזיה, ממשיכים את החיים של המפעל הזה, זה משהו גריאטרי כזה, מאוד סינילי, מאוד מאובן כזה. ממשיכים שם לנוע כמו צללים. זה כבר לא. אין כבר את הרוח באופנים. איחרנו את השעה. בעיה. זה מה שחסיד מתריע. רבותיי, אין די ביסוד המסגרות החיצוניות. לא בניצחונות מלחמתיים כדוגמת זו, ולא בניצחונות של ביסוס כלכלי, ולא בניצחונות חיצוניים אחרים. וגם לא בניצחונות של לימוד תורה ומעשים טובים. אם אתה לא יודע את המגמה של הלימוד שלך, ואתה לא יודע בשביל מה אתה מקיים את המעשים הטובים, לאן אתה שואף? לאן אתה רץ? לאן אתה הולך? למה אתה מכוון בלימודך? האם אתה מכוון להיות מרכבה לשכינה? האם אתה מכוון לגלות רצונו בכל דרכך דעהו? אם אתה לא יכול להשיב תשובה ברורה לשאלה הזו, יש לך בעיה. יש חשש גדול. שגם חומרי הגלם המופלאים האלה כדוגמת חוכמה ומעשים טובים, גם הם ירדו לתימיון. מחר, מחתיים, שבוע, שבועיים, ובתוך כל בנייני הפאר האדירים האלה, בסופו של דבר מי שישתכן זה אותו ליסטים, אותו גוזל, אותו גזלן, אותו שודד דרכים שנקרא יצרה. הוא יישב בתוך הבניינים האלה, שאתה בנית, בתוך המעשים הטובים שלך, בתוך החוכמה שלך, הוא יישב שם. הוא יענה מכל המחמנים האלו, ויבנה את עליותיו בשמיים. ואתה תהיה גולם ממקומך, כן? ותסתכל מבחוץ, למרות שאתה את כל הבתים האלה בנית. אבל הוא יזרוק אותך, כן? הדייר המשני הזה, הוא יזרוק אותך משם. אתה תשב בחוץ, מתחת השמש, בגשם, תסתכל על הבית שלך. זה גלות. זה נקרא גלות. 2,000 שנות גלות, מגורשים מבית תענוגותינו, כן? גלינו מארצנו, חרב מקדשנו, וכל המחמנים האדירים האלה ניתנו ליצר הרע. מקום צייה בצל מוות. כן? כל זה למה? מכיוון שלא שמו לב למלחמה הגדולה. לא שמו לב. לפעמים היצר הרע נותן לך לקחת סוס, אבל אחרי זה לוקח את המלכה. כמו בשחמט, אותו דבר. כך, אתה יודע מה, בסדר, יאללה. נצליח במלחמה הזו. בכיף, תרגיש טוב, לכיף כיף, רק תלמד הרבה תורה, מצוין. כך, כך, כך תורה אפילו. אבל תפעי יעשה לך כזה מת, כן? אתה לא תשים לב אפילו. צריך לשים לב לנקודה הזו. להתבונן בזה, אני אומר שוב. כל הפעולות האלה של היצר, זה פעולות שעניינם זה לפקוח את עינינו. כדי שנהיה יותר חכמים, יותר נבונים, יותר מלומדי מלחמה. כן? המלמד אצבעותיי למלחמה, זה המטרה של המיומנות שלו. זה המטרה של הפעילות שלו. זה כמו קאוצ'ינג, זה כמו מתרגל כזה, כן? הוא מתרגל אותנו. הוא מציב לך כל מיני, כן? זה כמו המפקד שלך שהוא מדמה אויב. והוא בא לך, פתאום צץ לך מאיזה כיוון, אש, ואתה, טח, נופל, כזה. תעמוד כך חסום בצרייר, תחטוף את הכדור. אבל הוא בכוונה מתרגל אותך. מביא אותך מכל מיני כיוונים. כן? לא צפויים. ודרגת הקושי הולכת ועולה, יותר מתוחכם, יותר מוסווה, יותר... אתה חייב להוציא מעצמך את המקסימום. אתה חייב להיות חייל בידיעה. לא סתם, זה כזה סמרטוט כזה שנה בשטח, גלוי ככה... זה לא חוכמה, מה פה כל הסיפור? מה זה איכויות אלו? זה נקרא איכויות, ככה אתה יכול להיות באמת עובד השם. הקדוש ברוך הוא רוצה להנחיל לך טוב. להנחיל אוהביו יש, הוא רוצה להנחיל לך טוב. איך אתה תזכה למדרגת הקדושה הזו אם לא תעמוד בניסיון? אז מעמידים אותך בניסיון שתהיה חייב להיות טוב. תסתכלו היום ברוך השם. תודה רבה לך, ירון. גם מים, גם זה, נשתי הכל, זאת השם. רוצה שתהיה טוב, היום. היום צבאות, צבאות בעולם, גם גופים אזרחיים. היום משתמשים בידע שלנו מלחמות. צערנו הרב, אנחנו יודעי כל. יש לנו כל כך הרבה ניסיון, הרבה תחומים. הרבה תחומים.
תחומים.
מוחלט. אנחנו צריכים לפעול לפי כוחנו, יש גבול כמה אפשר. אנחנו צריכים להדוף, להדוף, להדוף. יש נקודה פנימית שאי אפשר לסלק את העץ הרע משם. אנחנו צריכים לדאוג לכך שהוא, איך אומרים, על הטרוריסטים, שהם כל היום יהיו במקלטים וימותו מפחד. לא יוציא את הראש לרחוב. אבל הוא ימשיך להתקיים בתוך המקלט. מהמקלט, מי שיוציא אותו זה ריבונו שלו. ומל השם את לבבך. ומלתם את עורלת לבבכם, זה הפעולה שאנחנו צריכים לעשות כבני אדם. כן, מיד. ומלתם, מיד, שאלות. גם מה שאלות, יש שאלות, עוד השם, כמה שתיך שאלות יותר טוב. כן, ומלתם את עורלת לבבכם, זה הפעולה שאנחנו צריכים לעשות. להכניס אותו כמה שיותר למרטף. כמה שיותר. זה נקרא עולם התיקון, כן, 6,000 שנה הווי אלמה, כן, כך לפי מסורת חז"ל, 6,000 שנה הווי אלמה, בשביעית, חד חרוב, ואחרי זה בן דוד וכו'. לא משנה שזה לחילוקים של התקופות, אבל יש מה שנקרא עולם התיקון. עולם התיקון זה עולם שבו אנחנו צריכים להיאבק כולנו, כן, כולנו, כיחידים וככלל, כן, בהופעות היצריות, בהופעות המחשבתיות שלו, כן, בהופעות הנפשיות שלו, בהופעות המעשיות שלו. אנחנו צריכים להדוף אותו לאחור. להשתמש בחלקים הטובים שלו בשביל עבודת השם, בשני יצריך, ביצר טוב ויצר רע, בחלקים הטבעיים של יצר רע, בחלקים הטבעיים, תאוות, כן, כל הכוחות הטבעיים, צריכים להשתמש בזה כאש טבעית שמסייעת לאש הקודש, כן, ואת החלקים השליליים צריך לבאר מקרבנו עד כמה שאפשר, ולסלק את זה למעמד פרוידני, כן, פנימי, כמוס, גנוז, בתוך המרתף. ואז השלב האלוקי זה, ומל השם את עורלת לבבך, שזה הסילוק של הכוח הצפון, והרחקתי את הצפונים מעליכם, והדחתיו לארץ צייה. זה החלק הצפון, זה פעולה אלוקית, אנחנו לא יכולים לעשות אותה. אין לנו אפשרות. רק ריבונו שלא יכול לעשות את זה. אנחנו רק מצווים, ומלתם את עורלת לבבכם. כך מסביר השם ישמואל, כן? שם באותו פרק, אם אני טועה, פרשת, לא זוכר את הפרק, פרשת, כן, באותו פרשה כתוב, ומלתם את עורלת לבבכם, ומל השם את לבבך. שואל את הקושייה הגדולה, אז צריך להחליט, מי מל? ומלתם או השם מל? אז הוא מחלק לשני בחינות. הבחינה של עבודת האדם הבכירית, שבכוחו של כל אדם לפעול את הפעולה הזו, כן? עד כמה שיש בכוחו כמובן, כי יחיד וככלל, חובתנו לפעול, כן? לסתום את כל מבואות היצר, ולא לאפשר לו לפעול בתוך הופעות החיים, ואחרי כל המאמצים האלה, בדרך שאדם הולך, מוליכין, אז מופיע הכוח הפועל, העמוק, כן? ריבונו של עולם, ומסלק את יצר הרע הבסיסי, היסודי. שורש פורי ראש ולענה, שמשם הוא מפרה ומרבה רשע בקרבנו. אנחנו צריכים לסלק אותו ממוקדי האחיזה התודעתיים. מחשבה, דיבור, מה זה? בפיך ובלבבך לעשותו. אלעזר.
לא הבנתי את העניין שדיברת שיצר יכול גם
לחוס
לך את המעשים הטובים.
יכול להביא אותך לידי גאווה. מה, אתה לא יודע זה? פלא לך. יכול שאתה צדיק, לא מכיר את הדברים האלה. מה, אתה לא יודע שיצר יכול להתלבש במעשים הטובים? לגרום לך להרגיש כמה אתה צדיק, וכמה אתה מעולה, ולהשתלט על אחרים, ולחשוב את עצמך יותר טוב מהם, כמה צרות יכולות מזה. בעצרות. יש אפילו צדיקים שמרוב פחד, שיצר רע יתלבש להם בתוך המעשים, הם כבר לא מראים את המעשים הטובים שלהם. כלפי חוץ הם נראים כאילו הם סתם אנשים. לא ראו אותם, לא ראית אותם אפעם מניחים תפילים, לא ראית אותם אפעם מתפללים, כן? מסתירים את הכל, מסתירים. כן? חלילה שלא יהיה איזה אימפקט, חלילה, בין המעשים שלהם, בין הסביבה. שלא יהיה איזה רגע אחד של גירוי של גאווה. מסתירים הכל. ולפעמים אפילו עושים מעשים הפוכים לקדושה. כדי שלא רק שלא תדע שהם מניחים תפילין, שתדע שהם לא מניחים. אפילו באופן חיובי שתדע שהם רשעים. כן? ליצור דימוי חיצוני הפוך ממה שהם עושים, שהחברה תחשוב שהם רשעים, כדי שהם יהיו מכוסים לחלוטין. כן? כמובן הוא שולל את זה. כן? הוא אומר שזה גם הצעת היצר. זו גם הצעת היצר, כך הוא אומר.
אז בעצם אין...
יש, הוא מסביר את זה, בהמשך. מסביר את זה בהמשך, אנחנו נראה. מה אתה אומר?
זה סיפור על יוסלי הקמצן
הקדוש. כולם חושבים שהוא קמצן,
בסוף
קראו
קדוש
הקדוש המסתר,
כי גילו של כל...
זה בעיה. סיפור מאוד בעייתי, תדע לך. עוד לא פשוט הסיפור הזה. אתה יודע כמה אנשים נכשלו כתוצאה מההתנהגות שלו? אתה יודע כמה מכשול לפני עבר יש כאן? כמה אנשים חשבו מחשבות לא כזה? זה בסדר, צריך לאמץ זכות על כל אדם ואדם וכו' וכו'. אבל למה הוא כך להתאמץ להיראות רשע? כן? שאנשים יחשבו עליך כך ואחרת. כל העיר כולה. כן? כל העיר כולה. מקטן ועד גדול. לא מבין. אתה מבין את זה? אתה היית מנהיג ככה את עצמך לעשות ככה? את בניך, את חבריך, את תלמידיך? זה נכון לעשות ככה?
לא,
תסתכל מה אומרת הגמרא רק על מקרה אחד. כן? שאותו אבא קרא לבנו את הבגד כדי לראות אם הוא כועס. כן? לראות אם הוא כועס. איך זה מכשול לפני עבר? איך אתה יכול לעשות מפעולה שחלילה להביא את בנך לידי כעס? אתה מכשיל אותו. כן? אז אומרים שהוא קרא את זה במקום שאפשר לתפור. זאת אומרת, הוא קרא את זה נכון, אבל מקום שאפשר לתפור. כן? זה ביחס לשאלה אחרת. זה ביחס לשאלה אחרת, בל תשחית. איך הוא קורא הבגד כזה יקר? הוא קרא לו בגד שיראין. אז כתוב שהוא קרא לו את זה במקום של תפר, שאפשר לחזור ולתפור. אבל הגמרא שם גם דנה לגבי השאלה, איך הוא מביא אותו לידי כעס. כן? הגמרא מתרצת, כפי שמתרצת. בכל אופן, אנחנו רואים שזו קושייה שצריכה תירוץ. אז מה נגיד על אדם שמתנהג כפי שהוא מתנהג, גורם לעיר שלם להיכשל? עיר שלמה להיכשל. מה חשבו עליו? מה אמרו עליו? כן? מה זה? אתה דואג לעולם הבא שלך, ואתה מכשיל את כל העיר כולה? זה לא דבר פשוט, הסיפור הזה. לא דבר פשוט. אני אשמח אם מישהו ישיב על השאלה, באמת, עדיין זה פתוח לדיון. אבל באופן... זה נכון שהכל נתהפך, כן? בסופו של דבר נתהפך וידעו שהוא צדיק. אבל תחשוב מה חשבו אותם אנשי העיר. תפחו על ראשם, מרתו את צערותיהם. אוי, מה עשינו? אוי, מה עשינו? מה עשינו? כמה עבירות עברנו, ונמצא שהכל לא ביושר ולא באמת, הוא באמת היה צדיק. אוי, מה זה? מה זה? מה
זה?
יום אבל.
הוא נגלה
לרב, שהראשי שם של אותו עיר, בחלום, ואמר לו שהוא מוחד לכולם, כולם תושבים, של הלשון הרבית של סיפור, הוא מוחד להם, כי זה שהוא בגללו. לא פשוט. זה לא הנהגה הרווחת. אל תציע לאנשים לעשות את זה. גם אם נאמר שזה דבר נכון, זה יוצא מן הכלל, שביוצא מן הכלל, שביוצא מן הכלל. באמת עושה מן הכלל. אני זוכר שפעם, כן, מיד אני אתן לך ירון, אני זוכר שפעם אחת. כן, סיפורים, 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 סיפורים חזקים, אבל לא פשוטים. הם טעונים וכל מיני מרכיבים מאוד לא פשוטים. אני זוכר לפעם אחת, קראתי סיפור, באתי ככה בבית הכנסת עם איזה דף, זה דף של קרליבך. הייתי שמח, אמרתי, או, ברוך השם, בסעודה הזו ילדים יהיו מרותקים, סיפור כזה, אין סיכוי שילדים ירדמו בסיפור. אז מה היה הסיפור? הייתי שמח מהסיפור, איזה עוצמות של סיפור. מה היה זה? טוב, מגיע הזמן הסיפור. חבר'ה, יש לי בשבילכם סיפור נהדר. לא דברי תורה, כן, בסדר. סיפור נהדר. אחרי זה אתם רוצים לדבר על זה. אם יצא מזה איזה דברי תורה נחמדים, מחשבות ורעיונות, מה טוב. יאללה. אני מתחיל לספר את הסיפור, הילדים יושבים וזה. אומר לי, פעם אחת, הרב לוי יצחק ברדיצ'ב, כן, בצעירותו היה בוער, תמיד הוא היה כך, כן, אבל הייתה תקופה שהייתה לו הנהגה מאוד מיוחדת, כשהוא היה שומע את שם השם. מישהו אומר את שם השם היה יוצא מכליו, והיה מתלהב מאוד מאוד. ודרכו הייתה ללכת לאחד מבתי האדמו"רים בעיירה, להתארח אצלו בלילות שבת, לראות את ההנהגות שלו, של האדמו"ר וכן הלאה. אז ככה הוא היה בא לבית הכנסת, איפה שהאדמו"ר מתפלל, בסוף התפילה מתלווה אליו, יחד עם הרבה עניים שהיו מגיעים לבית של האדמו"ר, וגם רבי לוי יצחק היה מגיע. בקיצר, הוא מתיישב לשולחן, ואז אומר לו האדמו"ר, רבי לוי יצחק, אתה יכול להשתתף איתנו רק בתנאי אחד. שאתה לא קופץ כאשר אני אומר את שם השם. כשהוא אומר את שם השם בקידוש, הוא היה רבי לוי יצחק, השם! מתחיל לקפוץ ומביל את העניים ואת השפחות, את העוזרות שם, את המשרתות. אז האדמו"ר אומר לו מראש, הסכם אנחנו עושים. אני אומר, ברוך אתה השם, אתה... אז הוא אומר, טוב, נשתדל, טוב, טוב. מתחיל הקידוש, חולו השמיים הארץ, ויחל השם. מסתכלים רבי לוי יצחק, והוא כולו. כולו. מתפטר. נגמר הקידוש, אדמור מבסוט, רבי לוי יצחק הצליח לעמוד בתנאי. טוב, נוטלים ידיים, יושבים לשולחן. מנה ראשונה, אז המשרתת עוברת ליד כולם, מה אתה רוצה, מה אתה רוצה? ומגיעה לרבי לוי יצחק ואומרת לו, אתה אוהב דג? או אתה רוצה משהו אחר? אתה אוהב משהו אחר? אני אוהב דג, אני אוהב את הקדוש ברוך הוא. ונתן מכה מרוב התלהבות, הוא נתן מכה במגש, היה עמוס בדגים, והרוטב של הדג, ככה אף לתקרה, והטיפות נפלו על הטלית של האדמור. הוא היה רגיל להתעטף בטלית בזמן הסעודה. אז הטיפות, כל הרוטב, הכתים לו את הטלית. כך נגמר הסיפור. אני מספר את זה לילדים. ומתחילה אופוזיציה. וואי וואי, מה זה? אין פה דרך ארץ, זה לא דרכה של תורה. די עם הסיפור הזה. מה שם, לא יודעתי מה לעשות, איך אני אסביר, איך אני אנמק את זה? מה אני רבי לוי יצחק? אני יודע מתוך מה הוא עשה את זה? מה אני האדמור הזה שיודע לקבל את הדברים? אני מספרים שאותו אדמור, הוא ביקש להיקבר עם הטלית הזו, שרבי לוי יצחק הכתים אותה. להיקבר עם הטלית הזו. איזה מעלה, איזה סגולה שהייתה לטלית הזו. הילדים לא יכולים לקבל, ושתי אומרת לי, די עם הסיפורים עליו. מה אתה מביא לנו כאן קושיות? דברים לא פשוטים, לא פתורים. לא, ממש יותר פשוט. כן, לא פשוט. ממש לא פשוט. כן.
אתה מתחקים מהכבוד, מהגאווה,
מהשירות המסיעים
צבאות.
נשמע
כאילו כמו סוג של נזירות
באיזשהו מקום.
כאילו, מה,
איזה דברים כאילו מגיע יש, ומתי כן צריך להשתמש בדברים? יש בעיה. היחידי שיכול, הכוח היחידי, הכוח היחידי שיכול, בעצם לעשות את הבירור של הרע. את הבירור האמיתי של הרע, כוח יחידי שיכול, זה רק קדושה מאוד עליונה, או מה שקרוי דבקות גדולה בשם יתברך. או, בלשון אחרת, יראת רוממות. ברגע של אדם חסר יראת רוממות, ברגע של אדם לא מצליח להמשיך את רצון השם לתוך המציאות, הוא צריך מאוד להיזהר לא להתעסק עם הרע. אם אנחנו לא ממשיכים לתוך המציאות, כן? מתוך עירת רוממות, לא מצליחים להמשיך את רצונו, דרכנו. כשאתה צינור להופעת רצון השם, אתה לא מצליח לברר את הרע. ואז הרע הוא לא מעוקל. הוא פשוט לא מעוקל. הוא מופיע, כן? גולמי מאוד, כן? והוא מזיק. הוא לא מתברר. שהרע לא מתברר. שאנחנו נפגשים עם הרע בלי ההשפעה קדושתית חזקה מאוד. אגב, כדי שזה לא יישאר בשמיים, למשל שאנחנו נמצאים פה במכון מאיר ואנחנו יושבים ולומדים בוקר ועד ערב, שימו לב שהרע לא מצליח להיכנס להרבה מקומות. הוא בפינה, הוא יושב שפוף עם רגליים, עם זנב בין הרגליים בהרבה מצבים. עכשיו, אני לא אומר שהוא לא נמצא פה. לא אומר. הוא מסווה את עצמו. הוא נכנס במקומות שאתה לא מרגיש בו, במילים אחרות, שירת הרוממות או ירה שלך עדיין לא התפתחה, עד כדי גילוי רצון השם בתוך המעשים שלך. כן? בדקי דקות. עדיין רצון השם לא נכנס לכל החורים והסדקים שלך. ובאותם חורים וסדקים שלא נכנס רצון השם, שם הוא יושב וממתין. אבל, לא נוכל להכחיש את העובדה, שהאווירה שבתוכה אנחנו חיים פה, אתה יכול לפעמים להיכנס לפה ב-8 בבוקר, ולצאת ב-7 בערב, להרגיש כאילו אתה יוצא מאול חמצן. כאילו היצר היה כפות וכפוף כולו, כמעט ולא שמעת את קולו. לא שמעת את קולו. שבת למדת. עמלת בגמרא, נעמקת, דנת בסברות, הגעת למיצוי הלכה, אתה מתעורר פתאום בשבע בערב, אני בעולם הזה? איפה נהייתי עכשיו כל השעות האלו? איזה עונג, איזה הרגשה, איפה היה צרה? הוא נדחק, הוא נדחס כאילו, או עשווה, או לפעמים אפילו נרדם, כן? פשוט נרדם, מגיע מצב של תרדמה, כן? עכשיו הוא לא פעיל, לא פעיל. הוא חכה לשעת כושר, הוא חכה שתרד, כן? מהמקום הגבוה, חכה שתרד, למשל שתרד לחדר האוכל. פרק שתרד לחדר האוכל, אתה מאבד את העמדה שלך, כמו מספרים על דוד המלך לפני מותו. יצר הרע בא לקחת, מלאך המוות בא לקחת נשמתו, אז הוא עסק רק בתורה. הוא לא נתן לו להתקרב. אז יצר הרע, המלאך, כן, מלאך המוות הזה, מלאך המוות, מה הוא עשה? הוא קשקש בענפים, כדי לעשות רעש, להסיח את דעתו של דוד מהלימוד. אבל לא הצליח. בא לו בדמות אישה יפה, ולא הצליח. בקיצור, יש שם תיאור שלהם, באיזה אופנים הוא מנסה להשיח את תשומת ליבו, לאבד לרגע אחד את הגובה הרוחני שלו. אבל הכלל הוא, שכל עוד אנחנו לא מצליחים להמשיך קדושה עליונה לכאן, מכוח של מידות מתוקנות, שהמידות זה הלבושים של הנשמה, שכל עוד הנשמה לא מצליחה להתגלות כאן ברוב כמות ואיכות, המפגשים עם הרע, הם מפגשים בעייתיים. מפגשים בעייתיים. צריך שיקול דעת בדבר הזה. צריך שיקול דעת. סופר שבתאי צבי, כן, סיפרנו איזה פעם פה, כן, אנחנו עוזר, כן, שם רשעים ירכב. סופר עליו שהוא באמת בתקופה שהעמיד את עצמו כמשיח, הוא רצה בעצם לקרב את הגאולה. ועדי ייחודים, כן, ועדי ייחודים, הוא עלה לתוך, כן, נכנס לתוך עולם, כן, לתוך עולם הטומאה, כדי לערוך מלחמה כנגד יצר הרע הרוחני. וזה גם מתואר, הוא ראה אותו בדמות כלב גדול ושחור עם שיניים גדולות, קשור בשרשרת ארוכה ארוכה לאדונו. כן? הוא ראה שכל מציאות היצר זה בעצם מציאות שהיא כפופה לאדון. כן? והוא ניסה להילחם בו. הוא ניסה להילחם בו, אבל הוא היכה אותו בירך. הוא היכה אותו ושם בעצם התחילה ההתאסלמות של שבתאי צבי. שם הוא התחיל, הגלגל התחיל להסתובב לכיוון הנגדי. כן? כי יש כאלה טוענים שבתאי צבי בתחילתו היה טהור, וסופו בתומה. יש אומרים תחילתו בתומה, סופו בתומה. אבל תחילתו בתומה נסתרת, וסופו בתומה גלויה, שתסלם, בגלוי. יש בזה מחלוקת. אבל מי שסובר שתחילתו בקדושה, כן? דווקא קדושתו, או המחשבה שהוא המשיח, כמו שלמה שדימה שהוא המשיח, לכן לקח 1,000 נשים. דימה שהוא משיח, ונשיו היטו את לבבו. אז להבדיל אלפי הבדלות, שבתאי צבי, לרוב קדושתו, כן? הוא חשב שיכול להתמודד עם הכוח של הרע היסודי, התמציתי, והוא עלה עד למקומו ונכווה. כן. אדם צריך לדעת את מדרגתו. אז כל הפרישויות האלו שמתוארות כאן וכן הלאה, יש בזה גרעין אמיתי, שאדם חושש, אדם רגיש ויודע שהוא לא ראוי להתמודד עדיין. הוא רוצה להימנע, הוא רוצה להתרחק, לעשות לו סייגים, זה בסדר. אין בזה. אבל רק לא צריך להגזים גם בזה.
אז איזה טיפ אתה יכול לתת לנו שאנחנו יוצאים בכלל מפה הבית על כל אחד ומצליף שובר
שלו,
ושם הוא מתעורר בצורה הכי חזקה. כל אחד
בגלל. כשיוצאים
מפה, מרגישים חזקים,
שמגיעים
הביתה,
מרגישים בגלל חדשים. טוב, מה שצריך לעשות כאן, בעצם, מכון מאיר, כל ההשגות שאנחנו משיגים פה, כל האווירה הנפלאה שאנחנו משיגים פה, אסור לנו להשאיר את זה כשטרות של 1,000 שקל. ברגע שאתה לוקח שטר של 1,000 שקל, אתה משאיר אותו לא פרוט, נגיד שטר של 1,000,000 שקל. ברגע שהוא לא פרוט, אתה לא יכול לקנות אותו בשוק. אתה תביא שטר של 1,000,000 שקל לבעל המכולת פה, הוא לא יכול לתת לך עודף, אתה מבין? אתה לא יכול לקנות ביצה, אתה לא יכול לקנות שקית קמח, כן? חפיסת שוקולד היא מיליון שקל. אתה צריך לפרוט אותו. מה הרעיון? כל ההשגות שאנחנו משיגים כאן, עכשיו בן אדם יוצא מן השיעור, נגיד, לא משנה איזה שיעור, יוצא בחברותה, לא משנה. יוצא עם הרגשה של רוממות הרוח. זה שטר של מיליון שקל. עכשיו אתה צריך לפרוט אותו. איך אתה פורט אותו? במעשה טוב. את כל רוממות הנפש שאנחנו משיגים על ידי המעמדים הרוחניים, אנחנו חייבים לפרוט אותם לפרוטות. לא להשאיר אותם בתור הרגשה רוחנית עליונה בלבד. כן? שהיא תופסת בציציות ראשינו ומעלה אותנו לזה מין עולם רוחני. אנחנו צריכים להשתמש עם הרוחניות הזו ולפרוט אותה לפרוטות של מעשים. לחזק את המרכז הלבבי של רצון הטוב, לעשות טוב. לפתח את המידות, כן? להתפייס עם הזולת שאני נמצא איתו בסכסוך ואי הבנה כבר למעלה משבועיים. זו ההזדמנות. דווקא שאני יוצא ברוממות הרוח, אני צריך עכשיו לעשות מעשים למטה. ככל שאני מתמחה בהובלת הרוחניות למישורים היותר נמוכים של מידות ומעשים, אחרי זה אותה מיומנות תעמוד לימיני, שאני אפגוש את אחי, שאני אפגוש את הוריי, שאני אכנס לשכונה, שאני אגיע למכולת, שתקופת הנאורים שלי עברו שם, לא יודע, כן? כל מיני הוואי של השכונה, לא משנה. אני אפגש עם המקומות העבריים האלו, אבל פנים חדשות באו לכאן. ההשפעה תהיה אחרת לגמרי. אני השליט, מכיוון שהרגלתי עצמי לפעול עם הרוחניות הזו. זה לא רק תיאוריה. זה לא רק איזו הרגשה כזו רוחנית עליונה כמו איזה מלאך שמרחף בשמיים. לכן פה אנחנו צריכים כבר להביא את זה לידי מעשה עד כמה שאפשר. יש לנו מספיק זירות מעשיות כאן, אנחנו לא מלאכים פה בשמיים. נכון שיש פה הרגשות רוחניות מאוד עליונות, אבל יש פה מצבים יומיומיים מאוד פשוטים. מאוד פשוטים שאפשר להשתמש בהם כדי להתאמן במימוש של הרוחניות. כן? זה דבר מאוד חשוב. אבל אם לא עושים את זה, ואם מסתפקים רק באכילת המן הזו, כן? אוכלים מן כל הזמן, כן? לחם מן השמיים. אז זה בעיה. לחם מן השמיים, ברגע שהוא לא עובר תהליכים של עיכול, ברגע שהדברים שאנחנו פה לומדים, הם לא מחלחלים פנימה ויוצאים דרך הרגליים במעשה, מה הפלא שאני מגיע אחרי זה לשכונה, אני לא מצליח חבר בין שמיים וארץ. לא מצליח לתרגם את זה לשפת המעשה. זה נשאר במצב צבירה מאוד רוחני, מאוד מופשט, מאוד ארטילאי. מן, זה לא צומח מן הארץ. כמובן שאחת הבעיות שיש, כן, אדם נשוי, כשהוא חוזר לביתו, כן, מבית המדרש, אין לו הרבה ברירה. הוא מגיע לביתו, הוא צריך להתייחס לאשתו, יש לו בית, יש לו ילדים, יש להם צרכים, תרתי משמע, הוא צריך להפשיל שרבולים ולפעול. אדם רווק, הרבה פעמים הוא מתפתה לחוויות רוחניות, כי אין לו מחויבות. אדם רווק הוא בטלן הכי גדול. רווק זה הדבר הכי בטלן בעולם שיש. אין לו שום מחויבות. אבא שלו, אם יש לו כל הורים מה לעשות. אחים ואחיות, ודאי שלא. אלוהים קוראים לו פעם בה, ויכול להיפטר מהם. היום כולם רואים מי שרוצה להיפטר, נפטר. הוא מגיע לבית המדרש. נכון, הוא גר בחדר עם אנשים. לכאורה זה יוצר מציאות חברתית מורכבת. אבל הוא נשאר בבית המדרש, הוא מגיע ב-11 בלילה, קם ב-3. הוא יכול להיפטר מהם בקלות. יכול ליצור משטר רוחות כזה, שהוא לא נפגש איתם. החברו הולך לפה, הוא הולך שמאלה, הוא הולך ימינה, הוא הולך ישר, הוא הולך לאחור. אין שום בעיה. רווק יכול ליצור לו מערכת חיים שהוא, אנחנו אומרים, פטור מכל כמעט. רק לשבת על התורה וללמוד ולהשתעשע ברגשות נפלאות. כן, אגיד לך מה עוד הבעיה, שגם שהוא נפגש גם במצבים חברתיים, פשוט כאן כולם צדיקים, אז לא מעמדים אותו מניסיונות בכלל. אתה מבין? נראה אותו שהוא נפגש עם הילדים שלו ועם אשתו, כן? עם החיים הטבעיים, לא שכולם נסים להעמיד, כן? חיים הטבעיים, איך שהם זורמים במסלולם היום יומי, לא בחלון הרעבה של מכון מאיר. זה חלון רעבה פה, זה לא החיים. החיים לא זורמים פה. פה זה מצב של אינקובציה. החיים זורמים פה 10 מטר מעבר לדלת. אני רואה בכוונה 10 מטר, כי עד למדרגה השביעית זה עדיין האווירה של מכון מאיר. משם כבר הזרמים שונים לחלוטין. כן? וככל שאתה מרחיק יותר לכיוון העיר, שם הזרמים הטבעיים של החיים, שם הם מופיעים. אז כן, אבל כדאי לחפש צרות כבר פה. כבר פה להתאמת. לא, בשיא הרצינות. אתה הולך עם תה, פתאום לפעמים אפשר לראות פה כל מיני כתמים של תה וקפה. מה קרה לך? אתה הולך עם תה, שפכת, תנקה, תנקה, תן, תביא לי את הביטוי, את מה שלמדת. אהבת הזולת, ואהבת לך כמוך, כן? תביא לי את הביטוי את זה. תנקה את מה שלך, זה דרך אחרת, זה לא תורה אפילו. זה אפילו לא תורה, זה דרך אחרת, זה עוד לפני תורה בכלל. יש פה כל כך הרבה מצבים, כל כך הרבה מצבים. רק צריכים להיחשף אליהם, כן? אני חושב שעל ידי זה אפשר אחרי זה באמת להשתמש בכל הכוח הרוחני ככוח זמין, כן? כוח פרוט, שטר שפרוט שאפשר לקנות איתו, אפשר להתמודד באמצעותו עם הרבה הרבה מצבים פרטיים שמזדמנים בחוץ, כן? אבל זה התנאי. טוב, כל זה נמשך לנו מכל העניין של המלחמה הגדולה שראינו כאן, כמו שמצאינו באחד מחסידים שפגע באנשים הבאים לחמה ושאלו של גדול, אמר להם, שבתם ממלחמה קטנה, ועדיין אתם עתידים למלחמה גדולה, כן? עולה מסך, יורד מסך ועולה מסך חדש, תתכוננו, כן? דרגת קושי חדשה, ועדיין אתם עתידים למלחמה גדולה. אמרו לו, ומהי המלחמה? לכאורה כבר ניצחנו. איזה מלחמה עוד יכולה להיות אחרי הניצחון הנפלא שלנו? ומהי המלחמה? הם חיים בצילו של הניצחון החיצוני הזה, עד כדי כך שהם כבר לא יודעים אפילו על מה הוא מדבר. על מה אתה מדבר, חוסיד? באיזה עולם אתה בכלל נמצא דמיוני? ומהי המלחמה? מה, אתה לא רואה שאין עוד מה לנצח? כן? ניצחנו כבר בכל. ומהי המלחמה? מכירים מצבים כאלו? שאדם מנצח במלחמה אחת כבר נדמה לו שזהו, גמרנו. כן, הוא כבר לא ארוך, הוא שענן, זהו, הלך לישון, ניצחתי, כן, אין כמוני. ומהי המלחמה? אמר להם היצר וחילותיו. היצר וחילותיו, יש לו הרבה חילות, כן, יש לו כל מיני חילות, יש כל מיני זירות, כן, יש כל מיני מרחבים ששם היצר הרע מופיע. היצר וחילותיו, כי כל אויב שיש לך, שנצח אותו פעם אחת או שתיים, או שלוש, אז יניח אותך. אבל היצר אינו פוסק ממך אף אם יהיה נצוח 100 פעמים, כמו שאמרו רבותינו, ואל תאמן בעצמך עד יום מותך. כן, למה באמת יצר הרע הוא לא פוסק ממך עד יום מותך, לעומת כל אויב אחר שאחרי פעמיים או שלוש, כן, הוא מרפא ממך, למה? מה אתם אומרים? מה ההבדל? מה ההבדל בין השניים? מה, לא ראינו אנשים עקשניים שלא מרימים ידיים גם אחרי 3 פעמים, אחרי 4 פעמים? מה ההבדל? מה ההבדל?
זה אויב חיצוני, זה אויב פנימי. כל עוד זה אתה, יש לך את
האויב. אויב חיצוני, למה חבר שלי דווקא נלחם איתי בכוחות נפשיים? הוא עקשן. בהתמדה אדירה, במסירות נפש. למה?
יכול לברוח ממנו.
מה?
חלק מהיצירה.
חלק מה?
חלק מהנברא.
חלק מהנברא?
כמו שהיצר הטוב.
מה זה?
כמו שהיצר הטוב לא מרפא,
גם היצר הרע.
הוא חלק מה...
הוא
חייב להיות.
בלעד האבן איזו.
החבר
שלך עבר שכנועה, והיצר הרע... רגע. שנייה, רוצה להבין טוב את מה שאתה אמרת, יהוד. זאת אומרת, אתה אומר, מכיוון שבלעדיו אין איזון, הוא חייב להיות תמיד פעיל, כי יש לו חלק מרכזי מאוד בהבאת העולם לשלמות. כמו שאמרנו מקודם. מכיוון שהוא צריך לחשוף את כל הקדושה, מכיוון שדווקא בפעולה הנגדית שלו, הוא צריך לגרום לנו לגלות את ההפך ממנו, לכן הוא צריך כביכול ללחום נגד כל חלקי הקדושה, כדי שכנגד כל חלק של קדושה שהוא נלחם בה, יתגלה החלק הזה. אז אסור להתייאש. הוא צריך להילחם עד שהאדם ייאלץ להוציא את החלק האחרון של נשמתו. כך אתה בעצם רוצה לומר. רעיון מאוד מעניין. אולי זה הכוונה גם, אל תאמן בעצמך עד יום אותך. אולי זה רמוז בזה. למה עד יום אותך? כי התפקיד, הוצאת התפקיד שלך לפועל, זה עד יום אותך. ועד יום אותך יש לו כוח. עד שלא הוצאת את תפקידך אל הפועל. כן? זה מאוד קרוב למה שאתה אומר. כן. מי שרוצה להגיד עוד משהו בעניין הזה? מאיפה הכוח האדיר הזה של היצר?
תלוי, כמו שאתה בודד, ככה הוא בודד.
אותה סיבה שהוא אמר.
הוא יכול.
הסיבה שהוא אמר. כן? אתה גדלת למדרגה כזו, הוא מאיים על המדרגה הזו כדי שתגלה מדרגה גבוהה יותר. כן. יפה, הסבר פנימי ועמוק. אל תאמן בעצמך עד ימותך, כי כל ימיך יערוב לך. אולי תעלים, כן, עיניך ממנו. ואם ינצחך בקל שבקלות, סוף ינצחך בחמור שבחמורות. הייתי אומר, יש לו את הסוד הגדול הזה, כי אני צריך ללמוד מן היצר. כי אני צריך ללמוד ממנו. זאת אומרת, אם אתה פותח לו דלת הכי קטנה, כן, לפעמים שנותנים לעני פרוטה אחת, הוא זורק לך את הפרצוף. מה, זה מה שאתה נותן לי? תן לי 10 שקלים, תן לי 10 שקלים. אין לי מים, אין לי זה, תן לי 10 שקלים. זה מה שאתה נותן לי, 10 אגורות. הוא לא למד מהיצר רע. לא למד. יצר רע לוקח אפילו פרוטה אחת. העיקר של הפרוטה הזו זה חומר גלם, חומר גלם, שאפשר ממנו, כן, לעשות עוד פרוטה. אני מוכר תפוח אחד, אני קונה אותו ב-20 אגורות. אני מוכר אותו ב-22 אגורות. אני קונה עוד תפוח, עוד כמה תפוחים, בצורה כזו אני מכפיל את הרווח במשך שבוע ימים, 10 שקלים. יותר מ-10 שקלים. 10 שקלים יצאו לי. מ-20 אגורות, מ-10 אגורות יצאו לי, כן? משתי אגורות יצאו לי 10 שקלים. יצר רע, הוא אוסף את כל חומרי הגלם שמהם אפשר לפתח את המגמה ההפוכה לקודש. היום אומר לך, עשה כך. מחר אומר לך, עשה כך. ואין לך התנגדות למעט הזה שהוא אומר לך, כי אתה לא מרגיש בכלל מה הבעיה בזה. אין בעיה. אתה יודע מה? אני מוכן לתת גוש כתיף. כן. העיקר שנשאר לי כל השאר? לא הבנת. מדרום תיפתח הרעה. לא הבנת. והמעט הזה, אחרי זה יודעים להרכיב, כן, בניין שלם. ינצח אותך בקל שבקלות, היום אומר לך עשה כך, מחר אומר לך עשה כך, ולבסוף אומר לך, לך, עבוד עבודה זרה. עבודה זרה זה חמור. אבל עבודה זרה הזו נבנתה מכך וכך 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 עד שהוא מצווה עליך. לך עבוד עבודה זרה. אבל לא צריך לצוות עליך, אתה עושה את זה מעצמך כבר. תרם יקרא לך היצר ואתה תענה, למה? הוא כבר בנה בך את כל ההכנה לעשות עבודה זרה. כל מה שנותר זה רק לקום לעשות עבודה זרה. בתחילה אומר לך פחות צניות, עוד קצת להוריד, עוד קצת להרים, עוד קצת פה, עוד קצת שם. בסופו של דבר, אתה כבר מתערטל מעצמך. מצווה גוררת מצווה. הווה זהיר במצווה קלה כבחמורה. הווה זהיר בעבירה קלה כבחמורה. כן? כי הדברים מצטרפים. בעולם הזה, סוד הצירוף הוא כלל מאוד מאוד גדול. הכל מצטרף. כן? הכל מצטרף. ולכן, חתיכת תרה קטנה שעשית, היא מחפשת כבר את הזיקה לחלקים של רע אחרים. חתיכת תרה קטנה שעשית, היא כבר מלבה, מעוררת ומגרה עוד עומק של רע. עברת על סייג קטן. קטן. סך הכל מה עשית? שבות. עברת. הדבר הזה כבר, כן? העבירה הזו בפועל, היא כבר כאילו נוגעת, כן? במרכז הפנימי של הרע, והיא מלבה אותו. היא מלבה אותו, היא מעוררת אותו, כן? כאילו זרקת פה איזה שיעור לתוך עיסה, כן? אותו סייג שעברת עליו, זה כמו שיעור, עכשיו אתה מטיל אותו לתוך העיסה של הרע הרדום, הוא רדום. והשיעור הזה מציס את הרע. ואז פתאום אתה מוצא את עצמך, עובר על עוד סייג, ועוד תקנה, ועוד גדר. וואי, לאן הגעתי? התחלתי בדבר כזה קטן, הגעתי. כעבות העגלה, התחלתי משהו דק שבדק, פתאום אני מוצא את עצמי. מה מוזר? ככה זה עובד בעולם. ככה יצר רע עובד. כן? הוא ילך איתך בדברים קטנים שבקטנים. אבל מכיוון שאתה לא יודע את ערכם של השמירות האלו, להתרחק מ-100 שערים של היתר, כדי לא לעבור על שער אחד של איסור, עדיף לאדם להתרחק מ-100 שערים של היתר. לא לעשות 100 היתרים, כדי לא לעבור על שער אחד של איסור. אבל אתה לא יודע את הרגישות, אתה לא יודע את חוק ההצטרפות. לך נדמה שזה דבר של מה וכך, כי ככה מלמדים אותנו, כן, את החשבון הכמותי. מבחינה כמותית, זה סך הכל, מה סך הכל אמרו לך לזה, מה זה? לא מכירים את הסוד האורגני, שזה הכל קשור. הרע הקטן הזה הוא קשור עם הרע הגדול. הוא הופעה שלו. כן? הוא הופעה שלו. הוא נבנה ממנו. הוא מעורר אותו. הוא פועל עליו. הוא נוגע בו. הוא מקים אותו לתחייה. יצר הרע יודע איזה נפלא. כי הוא יודע את יסוד הכמות והאיכות. לא רק את הכמות. הוא יודע גם את האיכות. אם היינו יודעים את סוד האיכות, היינו יודעים מה הערך של כל פעולה קטנה טובה. הרבה פעמים אנשים מחפשים מעשים גדולים טובים, ולא יודעים את ערכם של מעשים קטנים. קטנים. קטנים שבקטנים. חיוך קטן. פעולה קטנה שבקטנות. לקחת אבן ולהניח אותה קטנה. מה המשמעות של מעשה כזה? לא יודעים. כי הכל כמותי. הכל כמותי. אבל יש אנשים שיודעים לחשיב. יש אנשים שיודעים לחשיב איכות. כל אחד מאיתנו, בדברים מסוימים אגב, כל אחד מאיתנו בדברים מסוימים יודע להחשיב איכות יותר מכמות. כל אחד בתחום שבו הוא רגיש לאיכויות של אותו תחום. כן? לכו תראו, שוקלי פנינים, כן? או אנשים שמתעסקים בזהב. כל פירור של זהב, כל אבק של זהב, עם המגנט, לא יודע אם המגנט תופס אותו, לא יודע שזה כנראה זה כלי, כן? מנגבים אותו, כן? לא נותנים לו ליפול מהשולחן, שולחן העבודה. כל פירור קטן שבקטנים. אז איכות כזו כבר. אז מה נגיד על מצוות? מה נגיד על אפשרות אפילו לקיים בדל של מצווה, חלק של מצווה? משה רבינו, אף פי שהוא לא יכול להפריש את כל שש תרי המקלט, אבל עצם עובדה שיכול להפריש שלושה בעבר ירדן, הוא מפריש. אף פי שהוא לא יכול להשלים את המצווה הזו להפריש את שלוש תרי המקלט שבארץ ישראל. אבל הוא יכול להפריש שלושה, הוא מפריש שלושה. משהו מן המשהו. היה מנהג כזה בישיבות המוסר, בכלם, אם אינני טועה. היה מנהג מאוד מיוחד, ששם כל תלמיד היה לו תפקיד. היה תלמיד למשל שתפקיד שלו זה היה לנקות את האבק לפני ארון הקודש. זה היה תפקיד שלו, זה הכל. הוא היה, נגיד, ארון הקודש כאן, זה ארון הקודש, הוא היה מנקה לפני ארון הקודש שתי מטר. ככה, זה היה תפקיד שלו. זה מה שהוא עושה. היה תלמיד אחד, התפקיד שלו זה לקחת את המגבות הרטובות, כן? להביא אותן, אני צריך להביא אותן, אני יודע איזה כובסת, אני יודע אחד הבתים שם בשכונה, ליד הישיבה, וכו'. תלמיד אחר, התפקיד שלו זה לקחת את הארדליים של התלמידים, שהם היו באים מהבתים שלהם לבית המדרש, היו שמים כיסוי גומי על הנעל, כדי שהנעל תישאר נקייה. היו שמים את זה בפתח, היה אחד אחרי לשים את זה בשורות, ככה. שם את זה בשורות. זה התפקיד שלו, זה הכל. זה הכל. אחד היה שוטף את הכוסות, אחד... והיה שם המון המון תפקידים. עכשיו, כל אחד מהתפקידים האלו, כל אחד היה מוריש את זה לבניו אחריו. כלומר, אם אני זכיתי בתפקיד לנקות לפני ארון הקודש, מי היה זוכה בזה? הבן שלי, או מישהו שאני רוצה בטובתו, הייתי רשאי להעביר את זה אליו. כל אחד היה שומר בקנאות על התפקיד שלו. איפה מופלא. היו ממש מקפידים על זה, על התפקיד בקודש. היה אחד מנקה את לפני ארון הקודש עם הזקן שלו. מנקה, הזקן שלו מנקה. זה ערך שנותנים לזה. הם ידעו מה זה פעולה בקודש. מה זה כל פעולה שנוגעת לקודש. לא מבטרים עליה. כמובן מי שזכה על תפקיד גדול, אבל זה היה החידוש. החידוש שאפילו בעלי תפקידים הקטנים, פירור האבק שהיו מנקים, כן? בעיניהם זה היה נחשב מאוד מאוד. אז זה הסוד של, זה הסוד של האיכות, שיצר הרע ביותו כוח רוחני, ממילא הוא מכיר אותו. והוא בונה בניינים מאוד מאוד גדולים זה. איך סיפר הרב ויגון, לא פעם ולא פעמיים. שיצא לו בכן, שהוא היה רגיל בשנים, במשך שנים, ללמוד הלכה אחת, או פרק אחד בנח, בארוחת הערב. כן? היה קורה עם אשתו, ככה הוא ספר מפעם לפעם. פרק אחד בנח, וככה היו גומרים את הנח, גמרו פעם אחת, או פעם וחצי, או פעמיים, כן? הלכות לשון הרע, שתי הלכות, כן? בכל סעודה, גומרים את הספר הזה שלוש פעמים, ארבע פעמים בשנה. יום יום, הלכה, עוד הלכה, עוד הלכה. מה שאתה גומר את הספר כולו? משל לחכם ושוטה שיחסים לבית המדרש, כך כתוב, מדרש רבה. משל לשוטה וחכם שיחסים לבית המדרש, ורואים ארון ספרים שלם. כן? אז השוטה מיד בורח בית המדרש. כן? הוא לא יכול להתמודד עם הכמות. כן? הוא לא מכיר את סוד האיכות. הוא לא מכיר את סוד ההצטרפות של הלכה ועוד הלכה. אז הוא בורח בית המדרש. החכם אומר, היום אני לומד משנה אחת, למחר אני לומד משנה נוספת, עד שאני גומר את כולה. וכך היה. כן. אל תאמר משחק גמתך, כי כל ימיך ירוב לך, אולי תעלים עיניך ממנו. ואם ינצחך בקל שבקלות, סוף ינצחך בחמור שבחמורות. ומדוע? כי לזה הוא צופה. הניצחון שלו בקל שבקלות, הוא בעצם בנוי על הציפייה שלו לנצח אותך בחמור שבחמורות. אל תיתה, הוא לא יסתפק לעולם הפרוטה הזו, הוא הולך להיות מיליונר. סוף ינצחה בחמור של חמורות. ובעבור שגאווה שורש להרבה מידות פחותות, כיוון שגאווה היא שורש להרבה מידות פחותות, שאין לך מידה רעה שלא יוצאת מתוך הגאווה, אפשר לעשות את החשבון הזה בקלות, לראות איזה מידות רעות יוצאות מגאווה, כעס, שנאה, חמדנות, הרבה דברים, כן? ובעבור שגאווה שורש להרבה מידות פחותות, וגם היצר משתתף ומתערב בלב האדם, אפילו הגאווה, הנטייה הבסיסית של הגאווה שבלב האדם, עוד לפני שהיצר הרע בוחש בקדרה הזו, אפילו הנטייה הטבעית, מה שנקרא טבע אהבת עצמו, עצם העובדה שהאדם יש בטבעו לאהוב את עצמו, הנטייה הזו כשלעצמה יכולה כבר להוליד מידות רעות. עכשיו תוסיפו על זה שיצר רע, הכוח הפעיל הזה, הכוח הזכרי הפעיל הזה, הוא בוחש בקדרה של הנטייה הטבעית הזו. ובעבור שהגאווה מצד עצמה, עצם הנטייה הטבעית שבנפש לגאווה, שורש להרבה מידות רעות, פחותות. וגם היצר, הכוח הפעיל, משתתף ומתערב בלב האדם, לבחוש בקדרה של הגאווה הטבעית ולהציס אותה וללבות אותה. וכל עניין היצר הוא להחזיב האמת ולאמת השקר. אין? עניינו של היצר זה לפגוע בעצם במרכז העיקרי של האדם, שזה אהבת האמת. האדם בטבעו, בטבעו, הטבע הישר שלו, אלוקים עשה את האדם ישר, כן? יש לו בטבע הישר שלו רצון להיות אמיתי, אבל יצר הרע רוצה להחזיב האמת ולהציג את אפסותה, ועד כמה היא לא משתלמת, ועד כמה אתה מפסיד מן האמת, כן? עד כמה היא הופכת אותך לנחות ופחות ושפל. תראה את כל האנשים השקרנים כמה מצליחים, מעט דגנם כי רבו, לקנה בהוללים. עניינו של היצר זה להציג את האמת כנטייה לא רלוונטית, כנטייה בעייתית בעולם הזה. מכיוון שעניינו של השקר זה להחזיב את האמת, לפגוע במרכז העיקרי הזה, כן? של אהבת האמת שבלב האדם, וממילא לאמת השקר. השקר נבנה מתוך חסרון האמת, אין לו מציאות בפני עצמו, אלא מכיוון שהוא מחזיב את האמת, מציג את האמת כנחל אכזב, כדבר שאין בו ממשות ואין לה המשכיות. להחזיב האמת הוא לאמת השקר, והוא מלמד את האדם להתגאות ומביא לו ראיות, הוא חונך אותו, יצר הרע. בהתחלה יצר הרע הוא נחשב הלך, אחרי זה הוא נקרא אורח, בסוף הוא נקרא בעל הבית. בהתחלה הוא הלך. בהתחלה אתה מרגיש שהוא כוח חיצוני לך. אתה מרגיש שהגירויים שלו הם כאילו באים לך ממקום חיצוני. ממקום שהוא לא אתה. כי אתה רוצה להיות אמיתי. אבל הוא מגרה אותך לקלל. לכעוס. לסנוע. בהתחלה אתה מרגיש לא נוח לסנוע את חברך. הוא הלך. הוא בחוץ. אתה בתוך הבית. אתה בעולמך הפנימי. בעולם האמת. בעולם של מוסר. בעולם של יושר. בעולם של מצפון. והוא בחוץ. עכשיו הוא קורא לך קריאה, הוא הולך בחוץ שמה, הוא רוצה שתרגיש בו, שתשים לב עליו, שיהיה קשר עין. אז אתה רואה אותו. אתה רואה אותו? יש תחסות, יש קשר עין, יש אימפקט. אז דופק בדלת. דופק בדלת, אתה מאזין. אתה מטה אוזן, אתה שואל מי שם. אתה מתחיל להיכנס אותו בדיאלוג, זה נקרא מי שם. מי שם? בעצם אתה נותן לו פתח לדבר. ברגע שנתת לו פתח לדבר, הוא יכול להוציא לך את תיק הציורים שלו, להגיד, תראה, אני מצייר, אני באתי פה למכור, אולי אתה רוצה קצת לראות, אני לא חייב לקנות. בוא תיכנס. אתה מושיב אותו בסלון. הוא מוציא את מרגולתו, הוא מסדר ככה את התמונה יפה, כן? הנה, זו תמונה כזו, זו תמונה כזו, כן? אתה נותן לו כוס מים, תשאל אותו מה שלמה, כן? ככה מתחיל להתפתח דיאלוג. בהתחלה הוא הלך. אחרי זה הוא עורך, ולבסוף הוא קובע לך את סדרי הבית, ואתה עושה אותו לאפוטרופוס. בעצם אתה אומר לו, מכוסי תשתה, בחיקי תשכב, מפיתי תאכל. ואז שאתה כועס, אתה בכלל לא יודע שזה יבוא. אתה לא יודע. בעצם נראה לך כאילו זה לא אל זר בקרבך. זה אתה. זה האני שלך. זה לא אל זר. זה נקרא מלמד אותו. כמו להבדיל, מלמדך להועיל. שהקדוש ברוך הוא מלמד אותנו ללכת בדרכיו, עד שתורתו נעשה תורתנו. ובתורתו יגיע יומם ולילה. בהתחלה זה תורה של השם. אחרי זה תורתך. כאילו אתה בא לתורה עצמו. אותו דבר זה בתורת היצר. שבשלב מסוים ההתנהגות של האדם, היא כבר נתפסת כמשהו עצמאי לחלוטין, ולא כמשהו שדוחפים אותך לעשות אותו. ואתה מוכן כבר להתווכח על צדקת דרכך, וזה כבר הפילוסופיה שלך, וזה דרך החיים שלך, וזה אני מאמין שלך. אתה מוכן למסור את הנפש לזה. ואתה לא יודע שהסוס הטרויאני הזה, שהגייס החמישי הזה, היצר רע, הוא בעצם נמצא ביסוד המחשבות שלך. זה המצב הכי בעייתי. אז בהתחלה הוא הלך, אחרי זה הוא ריח, ולבסוף הוא בא לבית. והוא, איך כל זה, כן? כל זה, כמובן, כן? הפעולה היצרית כולה נסמכת על הנטייה של הגאווה הבסיסית, שזה טבע אהבת עצמו. טבע אהבת עצמו מאפשר ליצר לבחוש בגדרה הזו, ואחרי שהוא קצת מלבא את זה, הוא מחזיב את האמת, מתחיל לראות חיצים בנטיית האמת שבתוך הלב שלך, ובזה הוא מעצים את השקר, אתה מתחיל לחבב את השקר ולראות בו איזה כלי של ממש, ואופציה, מניה, שאפשר באמצעותה להתאשר, והוא מלמד את אדם להתגאות, עד שהוא הופך את זה לאומנות נקייה, הוא מביא לו ראיות, יש פה בניין שכלי שלם, הוא מגייס את התורה, נביאים, תכתובים, ניסיונות אמפיריים, מדעיים. בואו ונצא לרחובה של עיר ונראה מי הוא המוצלח, מי חי חיים יותר מאושרים. בואו נראה, לפחות לפי הנראה ברגע זה. והוא מלמד את האדם להתגאות ומביא לו ראיות. ולכן צריך אתה להתחכם כנגדו. כנגד כל המהלך היצרי הזה צריך לבנות בניין שלם של חוכמה ישראלית. חוכמת המוסר. כמו שאמרנו, כוסבי בת צור, שהיא הייתה כזב יוד. כוסבי, כזב יוד, יוד זה עוד של החוכמה. היא לקחה את החוכמה והשתמשה בה, כן? השתמשה בה כדי להצדיק את השקר. פנחס בפעולת הקנאות שלו, הוא בעצם מפיל את כל בניין השקר הזה. ואז הוא לוקח את היוד מכוסבי, כך אומרים חז"ל, שבמקום שכתוב פנחס עם יוד, זה המקום היחידי שכתוב כדמדומני פנחס יוד, מאיפה היוד הזו? הוא לקח אותה לכוסבי. הוא ניתק את החוכמה מהכזב, כן? והוא לקח את זה אליו, הוא יחזיר את החוכמה לעם ישראל, ואז הוא יצר הבדלה מחודשת בין הטוב לרע. ואפשר מחדש לטוות את הדרך בצורה אמיתית. לכן צריך אתה להתחכם כנגדו בחוכמה של תורה, חוכמה אמיתית, חוכמת המוסר. צור כאן.